אנחנו ממשיכים. נמצא איתנו בשמחתנו הרב ישראל אריאל. אני הכרתי אותו בתור ישראל אימוביץ', למדנו ביחד במרכז הרב. הרב ישראל המשיך אחר כך עם קבוצה נוספת לחברים, שאחד מהם היה פה אתמול, הרב יהושע.
נכון,
הוא למד קודם בישיבת צעירים, נכון?
כן.
אז המשיך עם הרב יהושע ועוד חברים, והם נפשם ודעתם נקשרה בנפשו ודעתו של הרב יצחק גינזבורג. הרב ישראל ערך כמה וכמה מהספרים של הרב גינזבורג, לטעמי העריכה הטובה ביותר של הספרים האלה, אבל זה לטעמי. הוא אומר שיש חולקים. עוסק הרבה באמת במה שנקרא פנימיות. מה שמיוחד מאוד זה גם כן העיסוק שלו בתנ"ך. יצא הספר שלו, ספר יהושע, פני חמה
פני לבנה,
ומלמד בהרבה מאוד מקומות. ודווקא בגלל המיוחדות הזאת והעולם הזה שממנו הרב ישראל חי בתוכו, ממנו בא אלינו, חשבנו שבאמת לשמוע ממנו בצורה ברורה יותר וטובה יותר ומאפשרת מפגש קרוב בנושא הזה של הקנאות לגבולותיה.
התיקון ראשון, גם עובד דרגו פה, אני לא הרב ישראל אריאל, ובאמת גם זה מיותר, אני הרב ישראל אריאל, זה מישהו אחר, אני ישראל אריאל סתם, באמת, לא, אנשים עובדים על התואר הזה, מה שלא עשיתי. אז אני אנסה לדבר קודם על הקנאות, על גבולותיה. אני לא יודע, אם ישאלו אז יהיה יותר קל לדבר במושגים של גבולות. התארים של השם בתורה לעומת הנביאים וכתובים וחז"ל, יש קצת הבדלים. התורה עוסקת יחסית הרבה פחות נקרא לזה בהגשמה. כשחז"ל צריכים למצוא פסוקי מלכויות בתורה לתאר את השם כמלך, אז הם רואים כמה מתאמצים בדוחק. יש רק פסוק אחד פשוט שהשם מלך. תור אבא הוא קצת מופיע יותר, אבל בתור הדימוי המפורסם בנביאים ובכתובים ובחז"ל על איש ואישה, דוד ורעיה, זה כמעט לא מצוי בתורה. גם אני אומר כמעט, כי כנראה שהוא מופיע במקום אחד, בכמה מקומות, אבל בדימוי אחד, בזה שכתוב בעשרת הדיברות שהשם הוא אל קנה. והמושג קנה זה לכאורה הלקוח מקשרים בין איש לאישה, מישהו שמקנה לאשתו או מקנה את אשתו, ככה כתוב בפרשת סוטה. דווקא בהקשר הזה מופיע סוג היחסים שתפס לנו כהכי אינטימי וכהכי גם הכי בכירי, אולי באיזשהו מקום הכי נוגע לנו והכי מחיה אותנו. אז צריך להבין לכאורה את העניין הזה, את ההקשר הזה. אולי נזכיר עוד איזושהי פרשה בתורה שקשורה קצת בקנאה, פרשה מאוד מפורסמת, זו פרשת פנחס. פנחס הוא קנא לאלוקיו, חיפר על בני ישראל. אולי עוד נקדים ונגיד שבחטא העגל לא מוזכרת קנאה, אבל אצל פנחס כן מוזכרת קנאה, ואני מניח שזה ככה נשמע בנאומים שמצוטטים בספר המכבים, שחשמונאים במלחמתם הגישו את עצמם קודם כל די פנחס, בטח יותר מאשר בני אהרון לענייננו. אז למה אני מפנה לפנחס? יש תורה מאוד מעניינת של רבי זיק מעומד על הסיפור של פנחס. מה שקרה שם, שבהתחלה השם, כתוב שחרה אפו של השם, בקיצור, שופטי ישראל היו אמורים להוקיע את כל החוטאים. והייתה שם מגיפה גדולה, ולא ברור אם כן עשו את זה, לא עשו את זה, תסתכלו ברמב"ן שם, כל פנים, מה שקרה, שקם פנחס, ועשה מעשה אחד, זאת אומרת, מתוך כל החוטים, הוא פגע באחד, והוא עצר את המגיפה. אז זה לא כך ברור מה היחס בין התוכנית המקורית של השם, בין הזעם שלו, שהיה אמור להניב אנישה המונית, ובין מה שקרה, אירוע אחד שהשיב את החימה מעל בני ישראל. אז הבעיה שלי כדי להסביר את זה, הוא אומר משל, נגיד שיש שרובן מעסיק את שמעון, אחר כך הוא ניקר את שמעון והוא לקח את לוי במקומו. אז מה שמעון מרגיש? זה אומר שהוא כואב שרובן שפיטר אותו, הוא מקנה בלוי. למה לוי היה עדיף עליו? וכל סיכוי זה שמעון מקנה, הוא מקנה בלוי. אבל אם יוודע לו לשמעון שלא סתם רובן פיטר אותו ולוי יותר מצא חן בעיניו, אלא שלוי סכסך שם, שלוי הסית ובלבל ומה שאתם רוצים, אז עכשיו כבר הכעס שלו יעבור מרובן ללוי. זאת אומרת, לא רק שיקנה בלוי אלא גם יכעס ללוי. אז אומר בעזיק שהקדוש ברוך הוא השימון שלנו לענייננו כאן. אז אנחנו כביכול פיתרנו אותו, זאת אומרת עזבנו אותו והלכנו אל הבעלים, חתנו, בגדנו בו. אז הקדוש ברוך הוא לכאורה הוא אמור לקנא בבעל. למה הבעל עדיף עליו? לכעוס, הוא אמור לכעוס, הוא כועס אלינו. אבל אז בא פנחס והוא מהפך את השיפוט, ואז הוא מעביר את ה... יוצא שאנחנו לא כל כך אשמים. זה שכביכול פיתרנו את הקדוש ברוך הוא, זה בגלל שהסיטו אותנו, בגלל שבלבלו אותנו, הם האשמים. עכשיו, איך הוא מהפך את השיפוט? הוא מהפך את השיפוט על ידי הקנאות שלו לאלוקים. מה זה הקנאות שלו? שכביכול כשהשם כועס, אז לכעוס זה החצנה, זה פעולה של ביקורת כלפי הזולן, זה זעם. אז לכעוס זה כועסים בשם האמת, נקרא לזה, באים כאילו מנחיתים מלמעלה למטה, זעם. אבל לקנא זה בא מעלבון, שכאילו מישהו נעלב, זה לכאורה מצביע על נקודה של חולשה כשאני מקנא. וכביכול הקנאה הזאת היא נסתרת, זה לא מתאים להשם לקנא. כמו הסיפור מדרש חז"ל המפורסם שרחל אומרת לקדוש ברוך הוא, אני הבלגתי עם לאה ואתה מקנא, כאילו לא מתאים להשם לקנא. עד שבא מישהו ואומר שאני יודע שאתה מקנה, ולא רק שאתה מקנה ונעלב, אלא אני מזדהה עם העלבון שלך. מי זה אני? אני מייצג את כנסת ישראל, אני הייצוג האמיתי של כנסת ישראל. מה שנדמה שישראל פנו ממך עורף והלכו אל הבעלים, אז זה לא אמת. האמת שזה בדיוק להפך. מה שאתה נעלב, גם אנחנו נעלבים מהאופציה הבעלית הזאת, אם אפשר לקרוא לזה ככה. זה לא שייך אלינו. ומי שמספר את כנסת ישראל אחרת, אז הוא מעצים את העלבון הזה, כמובן. אז על ידי זה שהוא ייצג את... ככה הוא דורש את הפסוקים שקנה בתוך בני ישראל, שהוא הכניס את ממד הקנאה לתוך העם עצמו, ועל ידי זה כל השיפוט השתנה. למה עכשיו גם קצת לפי המשל שלו אפשר להבין למה בחטא העגל לא מוזכרת קינה, בגלל שבחטא העגל העגל זה לא היה בעל, זה היה עבודה זרה פנימית כביכול, זה סילוף ועיוות של הקדוש ברוך הוא, טעויות פנימיות שלנו, זה לא איזה גלישה והליכה לראות בשדות זרים. אבל בבעל יש כמין תחרות, ואז הקדוש ברוך הוא אומר שהוא מכאן כל מה שאמרתי עד עכשיו קצת לנסות לצייר או להמחיש שהקדוש ברוך הוא מופיע בתורה כמקנה, כנעלב כביכול. אני לא יודע שאני אומר כביכול מה הכוונה, אני לא מתכוון להגיד שכביכול זה לא באמת, איזה רמז יפה שכביכול זה כפבית יכול, כפבית אותיות התורה ש... כאילו עניין הריבוי שהשם יכול לקרוא, אז הוא יכול גם לקנא. אבל אני רוצה קצת באמת שנתבונן בעניין הזה. אם נחשב רגע בכלל באמת כמו שאמרתי שהדימוי העיקרי של קנאה זה בעל שמקנא לאשתו, לא את אשתו ליתר דיוק, לקנא למישהו זה לקנא בשם מישהו לכאורה, לקנא את זה לקנא בקשר אל, לקנא בזה, ולקנא רחל בקותה, זה שהוא מתחרה שלי, שאני מקנא במתחרה. אז נחזור רגע אל הדימוי הזה, אל איש ואישה, מאיפה מתעוררת חמת גבר וקנאת גבר? מאיפה זה העוצמה הזאת, שזה דבר שכל האנושות מכירה חזק כמו את התופעה הזאת, שהיא יכולה לעורר אנשים לעשות מעשים נוראים ומזעזים. אז מאיפה זה בא? אני לא מומחה גדול, אבל מה שהאנתרופולוגים מנחשים, הם אומרים את זה דרך כך, הם אומרים שקנאה זה קנאה של גבר, זה בגלל שאם הוא לא בטוח שאשתו אשתו, אז הוא לא בטוח שהילדים שלו זה הילדים שלו, ואדם נורא חשוב לו שיהיה לו המשך, שיהיה לו דורות, שיהיה לו זרע, וזה מה שעומד בתשתית התרבות האנושית שמתכנת. זאת אומרת, הרצון של אדם לוודא שזרעו הוא זרעו, ואם אשתו לא נאמנת לו, אז לך תדע. אז לכן הקנאה שלו בזולת, שמה הזולת עדיף עליו, זה מוציא אותו מדעתו וכו'. אנחנו בתור יהודים, זה נניח ש... יכולים עכשיו לנסח את זה באופן קצת יותר פנימי, לא רק שאני לא בטוח שהזרע שלי או הזרע שלי אם אשתי לא נאמנת לי, לא בטוח שאני אני. מה אני מתכוון? אני חשוב לי שיהיה לי הד, שיהיה לי פידבק. הסובייקטיבית שלי בתור בועה בפני עצמה זה לא דבר שאני יכול לחיות איתו. אם בן אדם מוצא בן זוג, אז הוא מוצא איזשהו הד לקיום שלו, שהקיום שלי חשוב למישהו מחוץ למעגל הסגור הקטן שלי. זה שאני חשוב למישהו, זה כבר מתנוצץ השכינה ביניהם, כאילו שאני חשוב באמת. ואם מתברר שלא באמת הייתי חשוב לו, אלא זה איזשהו רוע מזדמן, החיים שלנו חצו זה את זה באיזשהו הזדמנות, אבל זה לא קיומי לו הקשר שלו אליי, אז זה כמעט למות באיזשהו מקום. זה נורא הדבר הזה שאין התקשרות לאף אחד אמיתית. בעצם באיזשהו מקום הקנאה זה המעמד של האדם להציל את עצמו מהבדידות שלו, הרצינות שהוא מתייחס להתקשרות אל מישהו אחר. ואם אומרים שהקדוש ברוך הוא קנה, אז לכאורה על זה מדברים, שהקדוש ברוך הוא כשהוא בוחר בישראל, זה אומר שחשוב לו שיהיה לו הד במציאות, שיהיה מישהו שבאמת יהיה אכפת לו מהקדוש ברוך הוא. נדמה לי שהייתה פעם איזו שגרירה של ארצות הברית באום, שהיא אמרה שכולם מדברים על אלוקים, אני לא זוכר בדיוק איך אמרה, אבל רק היהודים באמת אכפת להם עם אלוקים, אנחנו חושבים את זה ברצינות. אז שהקדוש ברוך הוא רוצה מישהו שיתייחס אליו באופן קיצוני, קיומי, שיגיד שבלי הקדוש ברוך הוא אני לא, ולכן אני הולך על זה עד הסוף. וכשקדוש ברוך הוא רואה שחס וחלילה הוא משמש כמין תוכן מזדמן למעלה להפיג לבן אדם את השעמום שלו, אני יודע איך אני מגיד את זה, אז כאילו זה מחזיר אותו לבדידותו, והתאבה קדוש ברוך הוא לא יותר דירה בתחתונים. כל הקיום של המציאות זה קשור להתקשרות של השם עם המציאות. אנחנו מאמינים שהשם באמת קשור. אם היינו אומרים שהשם הוא לא קנה, אז היינו אומרים שכל ההתקשרות של הלב הזה מי כזה, זה רב חדם יותר. למה לא? אני טוב ומיטיב, למה לא להיטיב עם מישהו? אבל אם אומרים שהוא קנה, אז אומרים במילים הכי פשוטות שזה נורא נורא אכפת לו. עכשיו, אם באמת חושבים על העניין הזה של עומק של התקשרות, אז בעצם זה מוביל לעוד נקודה חשובה בהתבוננות על העניין שלנו. וזה שלהתקשר אל מישהו, להתקשר באופן בוחר, זאת אומרת שאני מעדיף אותו על אחרים, זה קשור לזה שלקדוש ברוך הוא יש פנים. זאת אומרת, יש איזה מין ציור כזה של אדם עומד ואומר, הכל זה השם, השם נמצא בכל דבר, אפשר לפגוש אותו בכל דבר, איך אפשר שאני לא אזרוק את הקוביה, איזה מספר שלא יצא, זה יצא השם, נתנהל ככה זה השם, נתנהל ככה זה השם, בא לי לאכול, יש ניצוצות שם, בא לי לנגן, יש שם זה, בא לי, כל דבר, מה אנחנו באופן שם, רחבי דעת, השם הוא מקור הכל, אפשר למצוא אותו בכל פינה, בכל זווית, איפה שאני לא הולך, אני אתקל בו. כשאדם מתנסח על הקשר שלו עם מקור הכל בשפה כזאת, לא שפה, בגישה נפשית כזאת, אז הוא בעצם, הוא לא פוגש אף אחד חוץ מאשר את עצמו. אם הכל זה השם, אז השם זה אף אחד. אף לא אחד, בעברית, נכון. אז כל מה שיש לנו תורה, וכל מה שיש לנו בחירה בנו, זה אומר שהקדוש ברוך הוא אומר שמכאן פוגשים אותי. כאן זה אני, וכאן זה מייצג את ההפך ממני. איך זה שהשם בוחר מתוך, הרי הוא אין סופי וכל יכול, זה שאלה מאוד מרתקת וחשובה ועמוקה, אפשר לדבר על זה הרבה, אבל זה מתחיל בכלל בזה שהשם בורא עולם מתוך אפשרות לא לברוא, או מתוך אין סוף אפשרויות לברוא, הוא בוחר דווקא את העולם הזה, ומכאן ואילך עצם המצוות שמצדיקות את הקיום, זה כבר ברור שזה בחירה והעדפה. כי אני מניח שהיה יכול איזשהו איש מאוד חכם לבוא ולהגיד שגם כשרוצחים זה השם, כי בטח יש מקום לביקורת על החיים בעולם הזה, וזה רעיון יפה לשחרר מהחיים בעולם הזה, ועוד כל מיני סברות מתוחכמות ומעניינות כאלה, שכל מה שאתה יותר אלוקי אתה יותר פתוח אליהן, עד כדי כך שהרמב"ם קורא ללא תרצח איסור של מפורסמות ולא של, של מושכלות. אז אבל זה שהקדוש ברוך הוא נתן את עצמו בתורה, אנא נפשי כתבית יעבית, אז הוא עשה פנים לעצמו, הוא עשה עדפות לעצמו, ועל ידי זה שהוא עשה עדפות לעצמו ופנים לעצמו, אז יש את האפשרות הזאת של קנאה, אפשר לפנות אליו ואפשר להתעלם ממנו. עכשיו, אם לוקחים את השם ברצינות, זה אומר לכאורה שמוציאים פחות שטחים מניטרליות. זאת אומרת, יכול אדם לבוא ולהגיד, בטח השם אוסר לעבוד עבודה זרה, אז אני כאן בעניין הזה, אני מקנה את קנאת השם, אני מזדהה עם קנאת השם, אני נענה לה ואני רואה בעבודה זרה סוף עולם. אבל יש המון דברים שהם סתם. ואני חושב שחוש בקנאות, נקרא לזה ככה, חוש בקנאה, זה חוש להוציא דברים מהסתמיות שלהם. שדברים יהיו קשורים לקשר. זאת אומרת, מי שקורא תנ"ך, נגיד, הוא רואה את ההיסטוריה שלנו, נראה לי, יש ההיסטוריה שלנו, יודעים, משתקפת בתנ"ך, זה אומר שהקדוש ברוך הוא לא מאפשר לנו חיי סתם. הוא לא רק כועס על עבודה זרה, על מי שעובד עבודה זרה. הוא כועס על עצם היכולת לקחת את החיים הלאומיים ולנטרל אותם מנוכחותו, מקשר אליו. אם הוא רוצה התקשרות, אז אז הוא נמצא בכל, אז כל דבר זה או אליו או החוצה ממנו, או קשור אליו או הפוך. וזה נכון שבהתחלה זה נראה שבעיקר צועק על עבודה זרה, אבל כל מה שמגיעים יותר לתקופת המלכים, אז יותר ויותר רואים שיש מין קיום כזה, נקרא לזה ממלכתי ניטרלי. יש המון אנשים שעובדים עבודה זרה, אבל הממלכה היא גמישה והיא פתוחה, ונכון שזה מאפשר עליה יותר אורך רוח, ותכף ניגע בעניין הזה של אורך רוח, אבל בסופו של דבר אי אפשר לשתוק על זה עד הסוף. ושוב, אני אשתמש בדימוי תנ"כי, זה מה זה נקרא לשתוק עד הסוף. יש מי שפעם למד ספר חזקאל, זה בהתחלה מתואר שחזקאל, השם אומר לו לשכב על צידו הימני ועל צידו השמאלי, ולהסתכל על, לעשות מין תבליט כזאת, כזה של ירושלים, ולהשקיף עליה יום לשנה, יום לשנה, את מספר הימים שהוא, מספר השנים שכביכול השם השקיף על ירושלים, אז הוא קורא לחזקאל להשקיף על ירושלים, לשאת את עוונה של ירושלים. לא כך ברור מה הוא רוצה הקדוש ברוך הוא שמה. לשאת עוון זה נשמע משהו מאוד סימפטי, ומה, לא זה מתקשר אורך לנבואות של זעם. שם המסקנה היא שם להתיך את חמתו על ירושלים, אחרי שהוא שוכב המון המון זמן ומסתכל על ירושלים. אז מספר הימים שצריך לשבת שם ביחד זה 430 שנה, ואברבנאל גם מפנה לאסוציאציה של 430 שנות הישיבה במצרים, או במצרים ובקשר הארצות. ואני חושב שהפשט הפשוט שם, אז מה זה נקרא לשאת עוון? אם מישהו פוגע בי ואני סופג את זה, זה נקרא שאני נושא את העוון, זה מכביד עליי לספוג את זה, כי מה שבאופן טבעי הייתי עושה, הייתי מגיב ומחזיר לו. כל ה... בעברית תמיד סבל וחצה, זה דרך תמיד זה מילים מאוד דומות, עמל, גם שמש לחץ, גם לסבל. זה הייתי אמור להחזיר, אבל מה, אני נושא, אני סופה גודל בום, בודל בום, בודל בום. והשם מציע לחזקאל לשכב ככה מסביב, הוא תובע ממנו, לא מציע לו, אבל הוא אומר לו תשכב ותסתכל על ירושלים, מה שאני אמרתי כל שנה תעבור את הביום, לא אומר לפרוש, יום לשנה אני נותן לך, כי אני עושה לך הנחה. ומה אמרנו לקרות אחרי 430 יום האלה? יכול אמור להיות שהוא כבר לא יכול לסבול. מה הכוונה זה יכול שהוא כבר לא יכול לסבול? אפשר להגיד, הוא חסר סבלנות, קצר רוח, קדוש ברוך הוא. עוד מעט אני אתייחס גם לדימוי הזה, קצר רוח. אבל אפשר להגיד את זה יותר עמוק, שלסבול מכאן ואילך, זה אומר להשלים, זה אומר להתנקר, זה אומר להיפרד. ולכן המשל, התזכורת של גלות מצרים, תזכורת יפה מאוד, שאם עוד זמן היינו במצרים, אז המרווח בינינו ובין השם היה מתקבע ונינוח. זאת אומרת שלקנה זה להגיד שאני לא מבטר, שאני לא מבטר על הקשר, ואני לא מוכן, אני לא מוכן להיכנס למין שלום קר כזה, אפשר לכל זכר. יש לפעמים שלומי בית מהסוג הזה שאתה רואה שלא רבים, אבל גם לא נמצאים שם עוד בפנים. אני מבין שאני רץ קצת אסוציאטיבית, אבל בכל זאת אולי אתן קצת דוגמה טובה. יש ביטוי בעברית, ביטוי ידוע, חרון אף. מה זה הביטוי הזה, חרון אף? ממה זה בא? יש לזה עוד מילה מקבילה לזה, קצר אף. מה זה קצר אף? קצר אף זה הפך מערך אפיים, זה מסתדר טוב, אבל מה זה ערך אף ומה זה קצר אף? סתם לא הכוונה שאף שלנו מתארך ומתקצר, אלא הכוונה הנשימות שבה. כשאתה סופג, אתה בולע, אז אתה נושם לאט, ארוך. כשאתה עצבני, אז אתה נושם בדחיפות. מזה גם בא ביטוי חרון אף. חרון אף זה חרון בלשון חום. יש כמה מקומות ביוב וזה שרים שגם ניחר גרונו, הכוונה התחמם גרונו. אז כשאדם נושם קצר, אז חום הגוף מורדש בתוך הנשימות שלו. כשאדם נושם ארוך, אז עד שהאוויר מהאף שלו הגיע אליי כבר הספיק להתקרר. למה אני משחק? יש לי מין חידה מוזרה כזאת, כתוב ופח באפיו נשמת חיים, שהשם כתוב על זה בספרים בשם הזוהר, מן דנפח מתוכו נפח, שהקדוש ברוך הוא כביכול נפח מתוכו נשמת חיים באדם. אז אפשר לשאול אם הוא נפח בחרון אף או בערך אף, איך הקדוש ברוך הוא שם את הנשמה שלו, את הנשימה שלו בתוכנו. אז דרך המליצה לפחות אני רוצה להגיד שאם זה היה גוי זה היה בערך אף, ואם זה היה יהודי זה היה בחרון אף. מה זאת אומרת? אני חוזר על הדימוי שאמרתי על, על אורך רוח וסבלנות בבית. לפעמים רואים בן אדם שהוא עצבני בבית, אני לא בא לתת כאן מחמאות ולעודד עצבנות בתוך בית, אבל בכל זאת לפעמים אפשר לראות בן אדם שהוא, שבעבודה הוא מתנהל בסדר, הוא כל כך מסדר, הוא בא הביתה הוא נהיה עצבני, אומרים לו טוב תריב עם הבוס אל תריב עם אשתך, וזה משום מה זה עובד הפוך, שאם אשתו בא לו לריב ועם אחרים לא. אז אפשר לקראת רגע זה כשהוא צריך לעשות תיקון המידות וכו' וכו', אבל יש בזה איזה שהיא אמת, כי לפעמים אתה מרגיש בן אדם שבתוך בית הזה מתנהל מאוד יפה והם לא רבים ולא שום דבר, אבל לפעמים יש לך תחושה שפתאום מישהו כאן יצעק אז כל איזה כזה יקרוס כבניין קלפים. אז למה בן אדם צריך בבית שלו? אומר לפחות מקום אחד אני רוצה להרגיש שזה הבית שלי, שאני יכול להיות אני, שאני יכול להפגין את נוכחותי בלי אין סוף של התחשבויות בפער שביני ובין בן הזוג. לכן אמרתי שאצל יהודים יש יותר חוש בחרון אף. אנחנו עכשיו ממש ערב חושב תבט, וכתוב ספר יצירה שחודש תבט החוש שלו זה חוש הכעס. יש חוש כזה, חוש קדוש, חוש הכעס. זאת אומרת להיות אכפתניק זה, זה שהשם שם את עצמו, להיות ערך הפיים זה שהוא כאילו מסתיר את עצמו, הוא נותן לך הרבה יותר אוטונומיה, הרבה יותר מרווח. להיות בתוקף זה להנכח את עצמו, לכן אמרתי שזה קשור בחום, החום שיוצא מעצבנות זה חום שהנה מרגישים את, ה, את הכועס. אז, אז התמונה הזאת שאני קצת מציג כאן, מה זה אומר, מה זה אומר למעשה, לא יודע, בתורה באמת כתוב שהשם לא יאחר לשונר, לא יאחר לשונר לפניו לשלם לו, ודווקא לו הבא כתוב שיש לו סבלנות ארוכה מאוד מאוד, אלפי דורות אפשר לחכות עד שירו שהקדוש ברוך הוא משלם, כי זה כתוב בהקשר ההוא, זה כתוב ש, שהשם יבטיח לעבוד וקיים את זה ביציאה ממצרים, בסוף פרשת ויתחנן שרואו את זה. מה זה אומר לך? שכשיש נאמנות פתוחה בין שניים, ששניים בוטחים זה בזה, יש להם המון סבלנות. כשמאבדים את הביטחון זה בזה, כשאין כל כך ביטחון, אז כאילו מאבדים את הסבלנות. אבל, אז לכן, כשבאים שואלים אותי, יופי, יש קינה, ומה הגבולות שלה? אין לי תשובה על זה, יש לי רק תשובה אחת, התשובה היא איפה מרגישים שמסבלנות זה נהפך לניכור או להשלמה, אפילו להשלמה עם זה שבאמת לא חשוב לנו עד הסוף הקשר. טוב, זה היה בערך, אני מאוד מעדיף או מעוניין, אני יודע מה, אני מדבר ככה בחלל, לא יודע על מי ולא יודע באיזה הקשר, והייתי מאוד רעלות על בחלל. אם אני, ברור, אם הייתם מוכנים ככה לשאול ואני אענה וזה, אז יהיה לי יותר קל להעביר את עצמי.
יש שתי שאלות שיהיה לי משליחות על העניין של הקנאות. אחת זה קודם כל כדי להיות קנאי, אתה יודעת באמת מה הרצון של הקדוש ברוך הוא, עכשיו כך בואו נעמי מה הרצון. השאלה גם איפה אתה שואב אותו, זאת אומרת, אני יכול להגיד שאני שואב את הכל מהתורה, אבל אני יכול גם להגיד שיש נבד ברשות התורה, אז השאלה עד כמה זה אבסולוטי שאני יכול, עד כמה יש לי משהו שאני יכול לדעת, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה הפנים של הקדוש ברוך הוא, ועכשיו אני יכול להילחם על זה. ויש עוד מומנטים שאני חושב שימצא, גם אני יודע מה הרצון של הקדוש ברוך הוא, שאני מה המניעים של הבן אדם השני. יכול להיות שהבן אדם השני באמת, מבחינת מבחן התוצאה, הוא עושה משהו נגד הרצון של הקדוש ברוך הוא. אבל יכול להיות שיש הסברים מאוד מאוד טובים, שאני למד על הספרות, ולא ראוי לבוא ולהרוג אותו ולשחוט אותו בגלל שהוא עושה את הדברים האלה, כי יש לו מניעים מסוימים, ואני חושב שדווקא הבדל בין חטא העגל לבין ה... זה שפנחת, אולי דווקא עניין כזה שהרי גם על חטא העגל נאמר שכנסת ישראל זינקה תחת חופתה, ושאמר ששמה זה היה בחופה היא הייתה מבולבלת, היא לא ידעה מה קורה. אז מילא אפשר להבין את עם ישראל הרבה יותר טוב, אבל במצב של פנחת שכבר הרבה יותר מאוחר יותר, שם אפשר כבר להבין את זה ורואים את זה בצורה אחרת.
טוב, אני אשתדל להגיד, זה באמת זה עושה לי קצת לברות לדעת מה רצון שלנו לשבוך הוא, זה שאלה מאוד טובה, אבל השאלה היא גם להיפוך, לאן לוקח אותי זה שאני לא יודע את רצון השם? אם זה לוקח אותי למקום של של הסלמה עם פירוד, וזה מאוד יכול לקחת אותי לזה, כיוון שאני לא יודע מה רצון השם, כמו שאמרתי, אני רוצה לשחק בקוביה שלי. אז זה אפילו כתוב, כתוב נער ישראל ואוהבו. יש הרי תורה, אחת מהתורות שהכי הקפיצו את כל העולם נגד אישוויץ, זה כתוב על, על הסיפור של פנחס, שרבי מאישוויץ טוען שזינבי זה היה מעשה מאוד גבוה מה שעושה, כאילו אפילו אני לא מכיר באריזה, הוא אומר שמסתמך על אריזה, אולי אפילו יש איזה רמז בחזה, אני לא נכנס לזה עכשיו, אבל כל פנים הוא טוען שזמרי היה לו איזה שורש רציני מאוד למה שהוא עשה. אלא מה אומר על פנחס? אומר שפנחס לא הבין את כל הדברים האלה, ונער ישראל בו עבר. כך הוא אומר, שהשם אוהב את הנערות הזאת. אז בעצם זה קצת כמו שהגמרא אומרת, צובע מרבנן דרתח, הורה איתו רק חבי. אז אתה יכול לשאול, אם זה כזה טוב שצור רוב מרבנן שהוא רותח, אז למה זה כתוב על צור רוב מרבנן? שכתוב גם על תמיד חכם זקן? אפשר להגיד טוב, אז כנים כבר מיואשים, כבר לא רותחים, אבל זה לא כזאת מחמאה גדולה, וזה גם לא... זה היה הכי טוב לראות תמיד חכם שלא יזדקן והוא נשאר עצבני כמו הצעיר. אלא מה אני מניח? שיש זקן שיזדקן כמו שנחמן לא סובל וסתם התייאש מהכל ו... ושכח את החלומות שלו ואת החלומות שהתורה תהיה רלוונטית ושתוכל לשנות את המציאות. אבל אפשר יותר תמיד חכם אחר שכשהיה צעיר היה לו איזה הברקה, הוא רצה משהו, נקרא לזה ככה, כשהיה זה כן, הוא לא איבד את הברק שלו, את העילוי שהיה בו, נגיד שהיה צעיר, אבל הוא למד לכבד את המציאות ולשמוע למה היא לא מקבלת אותו בקלות ולמה יש לו התנגדות אליו. הוא למד כל הזמן יותר ויותר להעמיק איך לתקשר איתה. אפילו אם אנחנו בפרשות, אז מן הסתם אם כתוב בפסוקים שאמרת השם צרפת או על יוסף שהיה צריך לעבור בבור בתור זיכוך, אז מן הסתם זה קשור לזה שהחלום שלו שאם לא אוכל לחם היה נכון, אבל זה היה גרוב, היה מגושם, כאילו בא אמר עצמא אם לא אוכל לחם זה היה צריך לעבור הרבה שנים, גם הוא וגם הם אבל גם הוא, כדי להגיד את זה באופן מתוקן יותר. אז עקרונית אני גם לא מסכים עם הטענה הזאת שאני לא מספיק יודע מה רצון לשם, וגם השני הוא לא מספיק גרוע בשביל שאני אשרוף אותו בהבל פי. רק השאלה מה קורה, האם ברוב הנחות כאלה מה שמאוד סביר שקורה לנו בנפש שאנחנו מסתדלים, ולעניות דעתי הכי טוב, סתם אני כבר לא שכן לפוליטיקה, אני מותר שזה הביא אותי, אז כששואלים אותי, אני מדי שהראש שלי לא מספיק שם, אבל בכל זאת, כשאני מרגיש ששואלים אותי הרבה פעמים מה אני חושב על יום העצמאות ועל המדינה וכל מה שיש כאן, כמו שאמרתי, אני מאוד קשה לי עם הסתמיות שיש פה, עם האי קריאה בשם השם. זה נראה לי מאוד לא יהודי הדבר הזה. אבל מה הכי חשוב לי בזה שקמה פה מדינה זה הקיבוץ גלויות. למה? כי קיבוץ גלויות זה אומר שהיהודים רבים אחד עם השני, וזה נראה לי משהו מאוד חשוב וחיוני לריב. כי אם לא רבים, כל היום משקיעים את רוב האנרגיה, ונקרא לזה בכללים של איך לא נריב ואיך כל אחד יגיד את המילה שלו במיד, מה אני אגיד כן אבל זה וזה וזה, אז האכפתיות הולכת ודועכת, והחוש הכעס הזה, דרך אגב אם כבר מדברים על חוש הכעס, מי מייצג את זה? זה שבט דן, הוא השבט לפי הרזה, לא השבט של חודש טבת. אולי הדמות הכי מובהקת לייצג את הטיפוס כזה שכעס זה חושים בן דן, שהוא חרש, הוא לא שומע שום דבר, הוא רק שכולם אומר טוב אני אביא את האישור שקניתי את מערת המכפלה, אני רץ למצרים, אני אביא את האישור, לא מעניין אותו כל העניין הזה, אז הוא מוריד את הראש של עשיו, ואפשר להגיד שהוא לא גם איש, הוא לא יודע, בכל זאת הוא גם עושה דבר גדול בזה, כמו שכתוב שהוא הוריד את הראש של עשיו, הראש של עשיו נקבר במערת המכפלה, זאת אומרת היה איזה שהיא אמת בעשיו, והוא באמת גם זכה להתקבר במערת המכפלה בגבות האטימות הזאת, תקרא לזה לקרוא את זה של החושים בינה. כתוב בספרים שחושים זה אותיות משיח, זה כאילו מאותו, הוא שייך לעניין שלו, שיש משיח של תור, משיח בן דם כזה. אז שוב, זה שצריך, לפי דעתי, זה שאני חושב ברצינות מה יש לשני להגיד, ואני מפנים את זה באמת, וזה שקורה לי גם שאני מגמיש את ההבנה שלי מה רצון השם, זה טוב וזה קורה רק על רקע זה שאני מחפש איזשהו עוגן של ביטחון. אני אנסח את זה ככה, כי כמו שאמרתי, השם נמצא בכל דבר, אז מאיפה לך ללכת על משהו מסוים בכלל? מה זה בכלל הראש של התורה שהולכת על משהו שהשם נמצא בכל דבר? אנחנו יהודים, אנחנו יש לנו איזו אמונה כזאת מוזרה. אנחנו מאמינים באינסוף, ומאמינים באמצע בתוך האינסוף. אז אתה תדעי שרשם, יש אינסוף, אז אין אמצע. אבל בכל זאת, נפשית הציור שלנו, כן, שיש מין אפשר לקרוא זה אינסוף שמתפשט מאמצע. יש לב, יש לב העולם, יש משכן, יש מקדש, יש ישראל, יש כל... ונכון שישראל, כל מה שהם יותר גדלים וצומחים ומתבגרים, איך תקראו לזה, הם יותר מרחיבים דעת וכו'. אבל זה בא על איזושהי, נקרא זה תשתית נערית של כן לא שחור לבן. זאת אומרת, אולי אפילו נגיד לא רק נערית, בגלל שהרבה פעמים אומרים, אל תהיה ילד, העולם הוא מורכב, ולא רק שחור לבן. מכירים את הביטוי הזה, נכון, כל אחד מכיר את זה. אבל גם כל אחד יודע שזה קצת להפך. שילדים קטנים אוהבים צבעונים, מבוגרים אוהבים צבעונים בשחור לבן. זה ככה. זה למה? כי שחור לבן זה הפשטה. זה כשאתה רואה כמון המון עושר והמון גיוון והמון עניין, ואתה בכל זאת מזהה שיש פה ניגודים. אתה לא יכול להגיד, אז הכל אותו דבר, אז הכל כמו הכל. נכון שצריך המון העמקה, כי באמת יכול להיות שכל דבר בעולם שאני נמצא, אני צריך לפלח אותו לשחור לבן. כמו באמת בתמונות, כאילו, בצילומים של שחור לבן, שזה כל מיני רמות של כמה שחור יש פה, כמה לבן יש כאן. יכול להיות, אבל זה חייב להיות, אני חושב, בנפש, בנוי על, 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 על איזשהו יסוד של התקשרות ונאמנות, ואני חושש מאוד שאם אני רק הולך על, על הרוחב דעת הזה, יוצא שאני לא נאמן לאף אחד. כי אני אומר, אני נאמן, אבל זה לא אומר כלום, זה לא שולל כלום מה שאני נאמן. אז מה עשיתי? ושוב, אני חוזר כל הזמן לעניין הזה, אם מדברים על פוליטיקה, האם אני מסתכל על, על כל, כל העניין הזה של שיבת ישראל לארצו, האם אפשר בכלל לצייר את היהודים בלי ברית? אני מדבר לא רק... אני חושב שאצל יהודים כשהם לא בני ברית, אז הם בוגדי ברית. אין להם מין מצב... אפשר להגיד בניתוח פסיכולוגי עמוק שאנחנו עכשיו בשלב רבקות כזה לפני להתחתן עוד פעם עם הקדוש ברוך הוא. מחכים שיהיה מחזיר גרושתו. לא אומר שאין מקום לציור כזה. אבל בסדר, זה ציור מתוחכם, אבל כיוון שאין רברס מבחירת ישראל, אז זה אומר שאנחנו מהותית, התפיסה שלנו את עצמנו, תפיסת השם אותנו, והתפיסה שלנו את עצמנו, היא תפיסה שאנחנו מקושרים בברית. וברית זה קשור בקנאות. קשור בהעדפות, וזה קשור בהבחנה ביני לבין אחרים. אני בטח יכול לחלק קוראן ושם על ערבים ולראות שזה מאוד מעניין, וכתוב שם כל מיני דברים מעניינים וגדולים על הקודש ברוך הוא, אבל בלי לקרוא אותו, כשאני שואל את עצמי, אלה שכתבו את הקוראן הזה, למה הם כתבו אותו? הם לא הסתפקו בתורה, זה לא סתם, הם חלקו על התורה. הם... כמו שרואים אחר במשך השנים שהלכו והתנגדו לתורה, אני סתם התנגדו לתורה גם יש קצת קורבן להם. לא משנה, כל ההסברים שלנו, אבל היסוד של ההתנגדות שלהם לתורה, זה ההתנגדות שלהם לברית, זה מאפיין אותם, זה מאפיין מאוד מהותי אני חושב. אפילו אני, אם כבר מדברים על קנאות, אני מרגיש שמאוד קשה למיין את האנשים בעולם. זה יותר חלש בעבוד אזור, זה יותר חלש בגילוי הרעיות, אפשר ככה לחלק את צבע עבירות בני נוח לכל האנושות, וכשאני שואל את עצמי, עם מי יחסית אני יותר רוצה להיות חבר ועם מי לא, אז אני לא חושב שאני אעשה את זה על ידי דירוג העבירות, אלא על ידי דירוג מי יותר מבין בישראל ומי פחות. זאת אומרת, מי יותר מרגיש את ישראל מאיים עליו. אולי זה אומר שבשור זה קרוב, אבל בכל זאת מי שמרגיש את ישראל מאיים עליו והפוך ממנו וכולי, אז הוא, אני מרגיש שהוא יותר חוק מן הקדושה. שוב, אני מודה שאני בהסתבכות כאן, בגלל שכשאני קורא את אמנת החמאס אני מציע לאנשים לקרוא אותה, סתם, זה טקסט מאוד מעניין. אז כשהם באים בטענות אל ההוויה שנוצרה כאן, הם בעיקר באים אליה בטענות בשם זה שהיא מטרנית, שהיא אירופאית, שהיא מערבית. וסתם, כדאי לקרוא אותי, יש שם הרבה דברים עם המון עוצמה בערך באמנת החמאס הזאת. אני לא חושב, זה לא סתם הוא של שפיכות דמים, זה משהו משקל. אבל אני חושב בכל זאת, אם אנחנו לא שמים את עצמנו ברצינות רבה מאוד על הברית הזאת, שהארץ הזאת שלנו, אולי אני אפילו להשתמש בהמחשה כזאת, מה אני מתכוון בקנאות על הארץ. יש אגדה ערבית מפורסמת על שניים שבאו לקאדי, שני אחים, להתווכח על הירושה של אבא שלהם. יש שדה לא ברור למי ראויה, לזה או לזה. אז הקאדי אמר שאני לא יכול לשפוט ככה מהכם, אני צריך לבוא לשדה לשמוע מה היא אומרת בעצמה, למי שייכת. טוב, אז הלכו עם הקאדי, הם הגיעו לשדה, והקאדי ירד מהחמור, שם את האוזן על האדמה, כי הקשיב הרבה זמן, אז הם שאלו אותו, מה האדמה אומרת למי שייכת? אז אמר, האדמה אומרת ששניכם שייכים לה. זה מה שהאדמה אומרת. עכשיו, לפי דעתי, האמירה הזאת, זה ההפך מלקנה לארצו. אני יודע, כשאני מסתובב פה בארץ בטיעונים, ואני רואה מין כזה 50-50 גמור, זאת אומרת, שהארצה הזאת היא ניטרלית, אלה נהנים ממנה, אלה נהנים ממנה, אלה מרגישים שהיא שלהם, אלה מרגישים שהיא שלהם, לא מרגישים שזה שייך לאף אחד. לא מרגישים, באמת זו לא נקודה חשובה שאני רציתי להגיד שכף, המילה קנאה קשורה המון גם למילה קניין, זה ברור. כשבן אדם קונה, אז הוא רוצה להוציא את הדברים מהסתמיות שלהם. זה פשוט, ואם אומרים על בעילת הארץ, על אדנות על הארץ, על קנאה לארץ, אז הכוונה שרוצים להוציא את הארץ מהסתמיות שלה. ואם הארץ נפכת למה שקורה בחברה להגנת הטבע, אז סתם, שמבחינתה כביכול כל ההתנהלות האנושית זה מין קוריוז כזה על פני אדמה. זה לא שיש קשר אמיתי בין המין האנושי ובין התשתית שעליו הוא יושב, לא שיש זיווג ביניהם. אז זה דבר שמי שיודע לקנא הוא נעלך עד עמקי נשמתו מהניכור, מהאדישות הזאת כביכול שמייחסים אל הארץ ושהאנשים מתייחסים אליה ככה. אז נראה לי זה מעורר חוש בקנאות שהיא לא ניטרלית. זה מה שבעצם רוצים להגיד כשהם בקנאים, שהעסק פה לא ניטרלי. טוב, זהו, לא יודע, זה עונה, לא עונה, לא יודע.
מה שעוד מפחיד אותי זה העניין שיש גם את הצד של מה שאני מרגיש קצת דברים, זאת אומרת, יש איזה פחד ממורכבות, כי זה כאילו התגבר על הקנאות. אם אני אסתכל על הכל מורכב ואני כל הזמן אסתכל על מצדים שונים, אז אני לא אהיה קנא, אני לא אעשה משהו בסוף. אבל זה כאילו, אני חושב שזה חייב לבוא אחד על חשבון השני, זאת אומרת, אני בא ואני מחזק את שניהם. יש איתם פחד מסוים שאם אני אהיה קנאי מדי ולא אהיה מורכב, אני אגיע לטעויות ולעיוותים נוראים. וגם אם אני אהיה מורכב מדי, אז כל הזמן אני אגיד, טוב, כשהככה, צריך גם לתחשב דברים אחרים, אבל אני לא באתי אעשה שום דבר. אבל העניין הוא שפשוט לאמץ את שני הכיוונים. מעבר לזה, גם יש פן, אם מדבר קצת פוליטיקה, דברים כאלה, יש גם פן של יחיד ועניין של ציבור. זאת אומרת, אם אני מרחיב את המורכבות, אז אני צריך לראות את עצמי בחלק מערכת גדולה. אז אני צריך גם להתייחס למעטים שלי והקנאות של מה שאני רוצה לעשות, ומה שכלל העם עושה בפועל, ואיך אתה מתבטא, איך אני מתבטא כחלק מהלאום.
טוב, אני מתחס לשם, זה שצר גם זה וגם זה, זה אני מסכים לך לגמרי. אני חושב שבכלל לפחות יותר מזה זה לא טוב, באמת זה לא, אי אפשר לעבוד כשפוחדים כל הזמן. אבל למרות ששוב, הקנאות בוודאי שיש בה צד של פחד, כמו שמצווה לקנא לאשתו, זה קרה, מצווה לדאוג שקורה פה משהו. אבל אני חושב שמה שאני רוצה להגיד כל הזמן, שכשאומרים גם וגם זה לא מספיק טוב, צריך לעשות איזה יחס ביניהם. ביחס שאני ציירתי כאן, זה יחס כמו שניסיתי להגיד של התחלה והמשך, או של מרכז להתפשטות. שיש בחירה ויש העדפה, והיא חיה מאוד, ומעבר לזה זה הולך ומתווסף. אולי נזכר פה איזה וורד כזה של רבי יצחק. בעניין הזה, זה קשור קצת בעקיפן, זה בכל זאת קשור שיש סיפורים אצל הרבה חוגים בעם היהודי, כל אחד אומר זה הגודל שלו. שהגדול הזה אמר כשהיה קטן שהוא רוצה לתקן את כל העולם, אחר כך כשהוא בגר אמר שזה גדול עליו, הוא לא יכול, אמר אולי תקן את בני עירו, אחר כך אמר גם זה הוא לא מצליח, אז לפחות את משפחתו יתקן, אמר עכשיו שאני זקן אבל אני מתקן את עצמי. אז רבי יצחק אמר פעם שהמשיח עובד בראש הפוך, שכשהיה קטן הוא רצה לתקן את עצמו, אחרי זה הוא ראה שאם הוא לא תקן את הסביבה הקרובה שלו הוא לא צריך לתקן את עצמו לבד, לא טוב יתקן. בסוף הוא הבין שאם הוא לא יתקן את כל העולם, אי אפשר. זה מוכרחים לתקן את כולם שיצאת לתוקנים. אז זה, למה אני אומר את זה? כי אני חושב שזו צמיחה נכונה, הגישה הזאת. יותר מאשר הגישה המתייאשת והולכת כלפי פנים. יש איזושהי גישה של, שאתה כן מתחיל מאיזושהי נקודת עצם. עכשיו, הדבר השני שאמרת על הלאום, מה אני אעשה? אני חושב באמת שצריך לפעול בשם הלאום, אבל אני לא מצליח להרגיש שהתקבצות האזרחים בארץ ישראל זה יוצר דבר שגורם לו לאום. אני, גם אפילו פוליטיקה אני לא קובע את זה, כי אני מרגיש שמדינת ישראל יש כאלה שטוענים שהיא מדינת יהודים ויש כאלה שטוענים שהיא מדינת כל אזרחיה, ולפי דעתי לא בדיוק זה ולא בדיוק זה, היא הרבה יותר מדינת כל מיעוטיה. מי שמסתכל היטב רואה שזה ממש, זה הכיוון שהמדינה הלכת עליו יותר ויותר, וכמובן שכל מה שגרים פחות, יותר רחוק מירושלים ומתל אביב, יותר יודעים את זה. אם אתה גר בגליל, אתה גר בנגב, אתה גר בבני ברק, אתה גר בהרבה מאוד מקומות, אתה מגלה שיש כאן המון המון קבוצות. וכשאני חושב שאני פועל בשם הכלל, הכלל שמעניין אותי זה לא הכלל האבמי הזה, הוא מעניין אותי, בטח יש פה באמת המון יהודים שרבים אחד עם השני, כמו שאמרתי, אבל הכלל שאני מרגיש שאני שליח שלו ושאני פועל בשמו, זה העם היהודי. זה באמת דבר מאוד רציני לחשוב, מה העם היהודי רוצה ומה הוא חושב, וזה קשור גם לרצף של דורות ולציפייה, גם מחויבות אל העתיד, גם מחויבות אל העבר, מה שרוצים. זה אני מסכים שזה שיקול מאוד מאוד רציני, אבל לבוא ולהגיד, טוב, אז נשאל את האזרחים פה ולפי הם אנחנו נחשוב מה אנחנו רוצים, אני חושב שבגישה הזאת אני לא חושב שמישהו מאיתנו היה יושב כאן איפה שאנחנו מישהו, אני לא יודע לו ביצה, אני חושב שגם לא בתל אביב לא היו מגיעים לשום דבר. היהודים לא היו מגיעים לכלום, הם תמיד היו חושבים בצורה הזאת. אני תמיד מרגיש שהתנך פונה אל עם ישראל, הוא אף פעם לא רואה בעם ישראל קנה מידה לאמת, אף פעם. נדמה לי, אני לא מספיק, אני לא יכול להגיד מה אין, אבל בכל זאת אם יש תוכחות של אושיה על ישראל, כאילו על שום זהה את ישראל עם העגל, זה ודאי שזה יכול להפוך ללילות גמורה דבר. זה חוזר לעניין. מבחינתי, אני מרגיש שמי ששייך לברית, מי שחי את עצמו כבן הברית, איתו יש לי הכי הרבה עניין ושיח. מי שלא החליט שהוא בן הברית, אני מתייחס אליו מאוד סתם בעניין ברמה, כי אכפת לי מכל העולם, כי אכפת, אבל לא בתור שבוא נעבוד בשיתוף פעולה לראות איך מקדמים, כי זה מה שמבחין בין מי שבתוכו חוץ לבוא. כן, סוף.
אתה דיברת על קנאה, אני רוצה לנתוח של קנאה ושל היחס, אבל אני אומר, גם קנאה, יש כל מיני קנאות. יש קנאה לתורה, ויש קנאה לעם ישראל, ויש קנאה, הרי הקדוש ברוך הוא גם ברא כל העולם, הוא מלך של כל העולם, אז יש קנאה לכל העולם. הרי אם אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אני אוהב את כל העולם, לכאורה, על פי העניין הזה.
אבל מול מי?
מה?
אבל במי יש לי לקנא? מי מחוץ לעולם שאני יכול להשוות? לא
יודע,
קנאה זה קשור לזה
שם. למה אתה חייב להשוות? אם הקדוש ברוך הוא מלך של העולם, אז אני אוהב את כל העולם. אם הקדוש ברוך הוא נתן את התורה, ויש ציבור שחרט על דגלו את דגל התורה, ויש ציבור שחרט על דגלו את דגל אהבת ישראל, וכל מיני, זאת אומרת, העולם מורכב, יש הרבה קנאות, והקנאה שתורה זה חי, קנאה קצת חד ממדית. כלומר, יש קנאה אחת ויש דרך אחת, אבל בפועל העולם מורכב ודברים מתנגשים אחד עם השני. וגם אם אני מדבר במושגים של קנאה, אני עדיין צריך להפעיל כאן איזה שיקול דעת, איזה מחשבה, איזה שאלה, איך אני מתמודד כאן עם כל מיני דברים שונים שדורשים ממני אכפתיות, שדורשים ממני עשייה חיובית.
טוב, אז קודם כל אני קצת רוצה להתחיל מנאהבה לקנאה. זה באמת, כשזה דיברתי על בכלל, זה ששם ברת העולם זה יפה מאוד, זה שהיה לו בא להאמין עולמות אחרים, אולי גם היו ונחברו, זה יפה מאוד. אבל כשאני מכיר קנאה, החוויה הזאת היא קנאה קשורה בעדפה. קודם כל, אי אפשר לקנא לכל העולם, או לקשר שלי עם כל העולם.
הקדוש ברוך הוא מעדיף את ארץ ישראל לפני אהבת ישראל?
לא, רגע, אז קודם כל מדובר על בחירה ועל עדפה. עכשיו, איך הברית הזאת, שאני חושב שהיא באמת אותו עניין, זאת אומרת, הברית עם התורה ועם העם ועם הארץ, אני מודה שכתוב קונה שמיים וארץ. קונה שמיים וארץ זה אומר שבאמת השם אכפת לו מהכל, אבל זה באמת, זה ראייה מאוד מופשטת, ראייה פשוטה, שבאמת, כמו שאמרתי, שיש העדפה להשוות מה למה, שלקדוש ברוך הוא יש פנים. עכשיו, איך מכלכלים את מעשינו? אני לא חושב שצריך לחשוב המון, אני מסכים לגמרי עם הטענה שלך, שצריך לכלכל מעשינו ולחשוב, להתבונן ולשקול. רק מה? צריך לשקול תוך כדי לקחת השיקול הזה שאני אומר. לשקול תוך כדי זה שלא יוצא בטעמי, שלא יוצא בסוף השיקולים שאם אני קנה ואם לא קנה יכול להיות בדיוק אותו דבר. סליחה על הפוליטיקה, אני מצטער, וזה עוזר לי קצת לדוגמאות. אני זוכר בזמנו קראתי מאמר של הרב יובל שרלו על חברה מעורבת, אז הציג גישה שהרגשתי שמאוד מורכבת ומעניינת, שחברה שבעולם מודרני זה קצת אחרת מעולם הישן, ויש פה ושם, וממש הוא פרס תמונה מאוד, מאוד יפה ומעניינת של מה שלנו. ואז בסוף, בגלל שזה מורכב, זה הגיע למסקנה, והמסקנה הייתה, אז אני לא יודע אם היום הוא מוכרז בזה ככה, שבכיתות, בבתי ספר, הכיתות צריכות להיות נפרדות, ובתנועות נוער יש מקום לתנועה מאוד. ויצאתי מזה מתוסכל לגמרי. למה? כי אמרתי, זה שאתה, הכל כל כך מורכב ועשיר, בסוף מה שקורה במציאות זה בדיוק מה שהיה צריך לצאת. לא יודע, לא אמנתי לי זה, מה אני אעשה? ואני אומר לך אותו דבר. אדרבה, שבאמת נשקול ונמדוד את זה, אבל אם בסוף יוצא שאם אכפת לי, ואם לא אכפת לי, בסורה האחרונה זה אותו דבר בדיוק, כי מרוב שאכפת לי או מרוב זה וזה, בסוף אני מתנהג כאילו לא אכפת לי מכלום, או נגיד שהשני מזהה אותי, אז, או שהוא מזהה אותי כאכפת לי, הוא מזהה אותי כלא אכפת לי, זה נראה בדיוק אותו דבר, אני מרגיש שזה לא מתקיים דבר הזה. זה איזה בוחה חיצונית, אבל היא רצינית.
זאת לא הנקודה. מי שקנה אל אהבת ישראל, אז ירצה, בוא נגיד שאהבת ישראל זה קצת בעיה שיש היום במדינת ישראל, כאילו היא קצת, אז הוא יפעל לאהבת ישראל, הוא יפעל לשנות את המצב שקיים היום במדינת ישראל.
נכון.
מצב מנוכר שהוא מצב...
נכון, הנה אני אתן דוגמה מצוינת לאהבת ישראל שמייצרת קנאות עצבנית. למשל, אם אתה קנה אל אהבת ישראל, אז אתה קנה אל זה שיעסיקו יהודים. וחי הכי חיים אך, נכון? ואתה מאוד מאוד דאג לדבר הזה שיעסיקו יהודים. ואז זה משפריץ על הסביבה, איך זה משפריץ? משפריץ רע, נכון? אבל הנה, זה דוגמה לקנאות לאהבת ישראל. זאת אומרת שזה לא רק שאני אוהב יהודים, אלא אני גם מציין זה שאני מעדיף אותם. אז זה יכול להיות במילון.
אבל הקדוש ברוך הוא בתורתו הקדושה גם אמר שגר תושב אמור להיות חלק מאיתנו וצריך
להתייחס אליו. בשביל זה יש תורה, נכון? התורה באמת מסדרת ומבוננת אותנו איך נכון, מה היהודים אוהבים. לדוגמה, אם יש גרי תושב, אם יש מציאות כזאת של גרי תושב שלכאורה בזמן הזה לא כל כך קיים, אז אם יש מציאות כזאת שגרת תושב, זה חלק מהזהות שלנו כיהודים שאנחנו ממציאים גרת תושב. ושוב אני כבר חוזר, דווקא זה יכול להיות לי דוגמה טובה נקודה הזאת שגרת תושב. לפי הרמב״ם, גרת תושב לא יודע בזמן שיובל נועים. ולפי אחרים תלוי איזה סור, וזה פשוט זה החלכה כללית, אבל אני אגיד ניקח את הרמב״ם, שגרת תושב נועים רק בזמן שיובל נועים. אז אם אני אקח את זה במושגים רחבים, אז אני אגיד ככה, שכשאני ברור, אני יכול לעשות מסביב פריפריה רחבה. כשאני לא ברור, אז אני לא יכול. וזה, כל אחד אני חושב מרגיש שזה נורא חזק בשאלת הגיור. כשאתה מגייר מישהו וסופך אותו לחברה ישראלית. אז פעם גיירת מישהו, ספחת אותו למעגל שומרי התורה המצוות, אז הרגשת שנייה חלק מבני הברית. כשאתה מגייר היום מישהו ואתה סופך אותו לחברה ישראלית, אז אתה מרגיש שהכנסת אותו לברית? זה נורא קשה להגיד את זה. אני יודע, אני זוכר שהיה בגץ חריש קציר. הלכו ושאלו אישה אחת שגרה בחריש, שאלו אותה, חריש, שאלו אותה, למה אתם כל כך כועסים? אז היא אמרה, אנחנו לא אותו דבר, כי אנחנו לא רוצים לחיות ביחד איתם. אז שאלו אותה, במה אתם לא אותו דבר? אז היא אמרה שביום הזיכרון, כשאנחנו עומדים בצפירה אדום, אז הם מכדררים שם במגרש כדורסל באדישות. אז מזה הבנתי שיש דת מאוד מעניינת, שיש לה חג אחד בשנה, שמו ליום הזיכרון, אולי שניה, גם יום העצמאות. ובחג הזה גם את החרדים אי אפשר היה להכניס לחריש, לפי הכללים של הדת הזאת. אני לא חושב שזו דת הברית, למרות שאני חושב שזה על הפנים לכדרר בצפירה וראוי לעמוד, אבל אני אומר, מבחינת הזיהוי שלי את החברים שלי, ודאי שזה מאוד קשור השאלה הזאת, עד כמה אני יכול להיות פתוח אל האחרים, למה שאמרתי, עד כמה אני, עד כמה אני מזוהה, ככה אני יכול להגיד שאלה שהם קרובים למרץ, יש לי שרדיה, נקראים נספחים, נגררים, מצטרפים, כל... כשאני לגמרי אבן, אז איך אפשר לדעת שהם יצטרפו להם? זה לא...
אבל אתה עדיין לוקח את זה, כל מקום אתה לוקח את זה בצורה חד ממדית. כלומר, ברגע שאני מצרף לכאן כל מיני גורמים, שבתורה יש גורמים רחבים, שהתורה אומרת לנו, יהיה לך אכפת מזה, ואיך אכפת מזה, ואיך אכפת מזה, אתה חייב בסופו של דבר לעשות סוג מסוים של מערכת שמשקללת את כל הגורמים יחד, ויוצא לך פשרה בסופו של דבר. ופשרה זה השם של הקדוש ברוך הוא, ושלום זה השם של הקדוש ברוך הוא.
מי אמר שזה ככה? אני אמר שזה הולך דווקא לכיוון של פשרה, לפי דעתי זה לא בכיוון של פשרה, זה בכיוון של אמת רחבה. לא של פשרה,
אמת רחבה, זה לא משנה, בסופו של דבר אתה לא יכול ללכת.
מה שמשנה שיש הבדלים, מה שמשנה שהתורה, אי אפשר להגיד שבגלל שהתורה משהו אומרת דברים אז היא לא אומרת כלום. אתה יכול לטעון את זה, בסדר, רק כיוון שיש בתורה איך כזה, איך כזה, איך כזה, איך כזה, ולי נשאר להחליט בין כל הערכים המתנדשים האלה, אז תכלס כמו שאמרתי, איפה שאני לא זוכר את הקוביה תמיד אני אזכה. מה הבעיה? יש משהו, יש ערך שלא כתוב בתורה? אלא מה, אני לא רק מאמין שכל הערכים כתובים בתורה. אני לומד את התורה כדי להתבונן, איך בונים אליהם יחס, נכון? אני מסכים, ואז נהיית פנים ונהיית פרצות פנים, משהו מאוד עשיר, מאוד רב מבע, מאוד מגוון, אבל פנים. וכמו שהרמב"ם מתאר את המשל על פנים, כשאתה רואה את הפנים שלך, אתה לא מתבלבל אף פעם עם הפנים של מישהו אחר. אני מסכים עם זה, וזה שצריך לעשות על זה עבודת חיים ועבודת דורות לצייר את הקלסטר פנים של הקדוש ברוך הוא, גם עם זה אני גם לא מסכים, בסדר, אבל צריך לעשות את זה. כן, מה זה קשור למעשים בפועל ומה זה מתבטא? לא יודע, האמת, גוגל. זאת אומרת, אני יודע למשל שאצלנו מאוד מקפידים על עבודה עברית, נגיד, אני מדבר, תשמעו אותנו בתור דוגמה, שאנחנו גם רוצים לפרנס יהודים וגם חושבים שלא רוצים לפרנס את האויבים שלנו, אנחנו מגדירים את מי שלא רוצה שנהיה כאן כאויבים וכמסוכנים, ואנחנו לא מאמינים בשיתוף פעולה עם זה, ומכאן בלך, אני יודע כל מה שניצר, אני לא מספיק כדאי להגיד לך, אני מודה. יש המון דברים שאנשים עושים מתוך, אולי אפשר להגיד עוד אפיון, באמת אפשר להגיד עוד אפיון, שנגיד, איפה שאני גר, אנחנו מרגישים שאי אפשר לתת אמון במדינה שהיא מספיק אכפת לה מהקיום שלנו, ואנחנו צריכים לדאוג לעצמנו, כמה שאנחנו יכולים אתכם. אנחנו לא נותנים אמון במערכת, המערכת היא הרבה מאוד, יותר מדי פעמים תפקדת כמו אום, הפרטים שלה זה אחר קצת, החיילים, זה מאוד שונה הרבה פעמים, החיילים האישיים, אבל המערכת היא מערכת, היא רואה תפקידה כאום כזה, וכניטרלית בעצם, וזה מה שהחוק מסמיך אותה בעצם, אני מאוד מאמין בחוק, מאמין שהוא באמת משקף באמת את המדינה החוק, קוראים למדינה לשון דין, סליחה. וזה לא סתם של המדינה הזאת, אין אף חוק יהודי, אף חוק אחד. יש רק חוק אחד של, שיש כאלה שקוראים יהודי, שזה חוק השבות. זה מצד אחד, זה חוק של, כמו שאבנו קורא, זה אלה שאבותיהם היו יהודים. זה חוק ששואב לכאן מאות אלפי גויים. זה מאוד לא פשוט לקרוא לחוק יהודי. אבל אז, כיוון שאנחנו מקשים את עצמנו כחברה שלא יכולה לא יכולה מספיק לתת אמון במערכת, לא יכולה מספיק לתת אמון במערכת, אלא שגם באיזשהו מקום כיף לה לייצר עצמאות. מה זה נקרא כיף לייצר עצמאות? כיף לייצר דברים שאתה מרגיש שמתנהלים לפי השיקולים, שאתה מתאמץ לחשוב מה התורה אומרת בכל עניין. אז אני לא יודע אם מישהו יודע לשאול אותי על דברים ספציפיים, אז אני אגיב, אני לא יודע, אני לא מומחה, אבל אני לא מספיק כדי להגיד מה זה נקרא שאנחנו קנאים בפועל. אנחנו בעד סרבנות, כן, מזה נקרא קנאות, ירח עם השם, נראה לי בסיס כל הבסיסים, אבל
הרבה אנשים משפט היומיום, משפט המעשים שלנו.
נו, למשל.
ועד כמה כל אחד יכול לקחת את עצמו את הקרדיט לעשות מעשים בפועל, מעשי פנחס לצורך העניין, ביומיום שלנו פה. עד כמה אנחנו, כל אחד, אתה היית נותן את הקרדיט, אתה נגיד, אני יכול להעריך אותך מאוד, בתור בן אדם חושב, בתור בן אדם מעמיק, שלא לוקח את הדברים כפשוטה. אני חושב שהבעייתיות בכלל התעורר, אם הם לא כמוך, שולחים את הקנאות בצורה הרבה יותר פשוטה ומחרשת כזאת, שכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, אז איפה הלגיטימציה?
אני לא מספיק יודע, דוגרי. אני חושב אבל שאנשים הם הרבה יותר חושבים ממה שאתם חושבים עליהם. נכון שהם מוכנים בגלל כל מיני דברים שנראים לחשובים להפקיר את התדמית שלהם. לוותר על תדמית של מורכבות וחשיבה, אבל נראה לי שבדרך כלל רוב מה שנראה לכם לא יודע איך לקרוא לזה, כחפוז, כבלתי נשלט, כבלתי זה, אני לא מספיק, אני לא מכיר את כל העולם, איפה אני יודעת? אני מכיר קצת את מה שאני מכיר לידי, את הפונדמנטליזם הקיצוני שבסביבתי. אז אני רואה שאנשים הם מאוד חושבים, ולא רק שהם מאוד חושבים, אלא גם בדרך כלל הם די חוזים, נכון, צפי של תוצאות ושל מציאות, וזה גם מניב המון תוצאות, שכמובן לא נשקפות בזכותם, כי לוקח המון זמן. כמו להבדיל, לא יודע, אומרים להבדיל בין יהודים, אבל כמו בשמאל, שתמיד יש קיצונים שמאלים, כבר כולם חושבים כמוהם, אבל הם עדיין נשארים הקיצונים השמאלים. אז יש כל מיני דברים. סתם, תקראו לזה מאחזים, אני יודע מה. אתם יודעים שהיום איזה היקף ענק של התיישבות, זה נקרא מאחזים. ואני לא יודע, מי שמביא את המתיקה הפשוטה של החיים מבין שמאחזים זה פרי של המון נכונות לחטוף מכות וגם לתת מכות. אפשר להגיד, זה לא שווה, לא יודע, בסדר, זה שיקול רציני, וכאן וכאן. אבל אני חושב שזה יהיה אבסור להגיד על אנשים שהלכו על המסלול הזה ועל הפרקה הזאת, שהם אנשים לא חושבים, שהם עשו את זה בלי חשיבה. נראה לי שדווקא הם עשו את זה עם הרבה מאוד, הרבה מאוד חשיבה, שבאיזשהו מקום כולם נהנים ממנה היום.
יכול להיות
גם
שאנחנו מדברים על הדבר הזה, אבל אנחנו מדברים על הדבר הזה, אבל
אני זוכר, מה שמונח לי בראש זה התנתקות ממחויבות למדינה. אני לא מזהה את זה לגמרי. זאת אומרת, טוב, שנייה.
התנתקות ממחויבות למדינה היא לא פוגעת במדינה, זה פגיעה
בפרט. אני מבין מה שאתה אומר. אני מודה שהשיפוט שלי הוא בדיוק כפוך. השיפוט שלי... בסדר, בסדר, השיפוט שלי...
אני קצת
מקווה. בסדר, מצוין. השיפוט שלי, שהסיכוי היחיד של המדינה הזאת לשרוד, אני באמת חושב שזה כל יחיד שמדינה שמאות מיליונים נגדה ומיליארדים נוספים ממש מתייחסים לה כאל מטרד שהוא פחות או יותר מיותר, הסיכוי היחיד שלה לשרוד זה שאם המנוע הפנימי שלה לא יהיה המנוע של עכשיו, ואם מה שנמצא במוחים שלה זה מה שהשתלשל מלמעלה עד למטה והקיף את כל השכבות, אז נמצא אותה, כמו שכבר אפשר לומר, שקצת מוצאים אותה חסרת כוח לעמוד על נפשה. לכן אני חושב שהדבר שהכי יכול להציל את המדינה הזאת, זה שאנשים לא יהיו מחויבים לה לגמרי. כי להיות מחויבים לה, המדינה היא לא דבר ניטרלי. המדינה היא אמירה של ניטרליות אנטי, נקרא לזה. היא אמירה מחנכת באופן, מחנכת זה מילה עדינה, מחנכת באופן אלים ובוטה, לחיים מנותקי ברית. כשאני דבר מדינה, דבר ממסד, נכון? אני מודה שכמו שאמרתי, יש כאן קיבוץ גלויות, יש כאן המון יהודים, וקשה להכריח את היהודים להתנתק מהברית, וברוך השם שהקושי הזה מחלחל עכשיו חזרה עד למעלה, אבל כמערכת, שזה הצהרות החינוכיות שלה, שזה כללי המשפט שלה, הכל זה עשוי בשם התכחשות לברית. וכשאני מחנך את עצמי ואת הילדים שלי וכולי וכולי, שלהיות נאמנים לזה, אני חושב שאני מחנך אותם לשתי נאמנויות. אני יכול להגיד שאני מחנך אותם למדינה בגלל שהיא הפנים של השם, אני חושב שזה ברור לגמרי. ניקח, לא יודע, מכיניסט ממוצע, לא יודע אם זו המילה הנכונה והיפה, בכל זאת, ניקח מכיניסט ממוצע. ונשאל אותו, למה אתה לא מסרב פקודה, נגיד לענייננו, אני לא מדבר תשובה מתוחכמת, התשובה הפשוטה שלו תהיה, לא בגלל שהיות שאני נאמן להשם, והשם לא רוצה שיסרבו פקודה, לכן אני לא מסרב פקודה. אלא התשובה שלו תהיה שאני גם יהודי, אבל גם ישראלי, אני רוצה להיות חלק מהחברה הזאת, אני לא רוצה להיכנס איתה לימוד חריף כזה. וברור לי ש...
אז תעלה את הניצוצות מתוך
הסיפור הזה. כידוע, כשמדברים על ניצוצות, כתוב בספרים הקדושים, איך מעלים ניצוצות מחזיר? סתם, מה, אין ניצוצות בחזיר? אז כתוב שמעלים ניצוצות מחזיר, זה זה שלא אוכלים אותו. זאת אומרת, זה השסה לא תעשה, זה סוג מובהק של עלת ניצוצות, אני באמת חושב ככה.
הספר הראוי ומתענה, בהתנהל הרפואה, הוא עושה את הדבר הראוי, משום שהוא חושב שהפגיעה, בפרקם הזה, בכל מה שיש פה, היא כל כך חמורה,
עוד
לא, אני אומר שהפעולה, לפי דעתי, הפעולה של איסור, להגיד שהיא מצטרפת וזה וזה וזה, אני חושב שהדרך הזה הטובה היא להתנגד לה. אני באמת חושב, אני זוכר שבזמנו שמעתי את הרב צודה, אני חושב שהרב צודה היה טיפוס של קנאי בן קנאי, זאת אומרת, מי שהכיר אותו קצת ירביש אותו, אז אני לא יודע, זה היה כל כך מונח לי שהרב צודה נורא את המדינה, נורא חשוב לו, חשובה לו והכל, אבל כל הזמן אולי זה הבחנה קצת פוליטית רוחנית חשובה, הוא כל הזמן הרגיש שהסיכוי שלה והתקווה שלו שלה זה שהוא יחוט הסדרה שלה. ואם אני אנסח איך אני רואה, איך אני מבחין אותי, אני מול הרצות
הוא חשב שהוא תמיד חוט השדרה שלה.
נכון. אז אני מנסח את העמדה שלי מול התפיסה הזאת, אני אנסח את זה כך שהרצות המאוד, כשהוא הסתכל על מה שמסביבו, והיה לו המון דיבורים וחלומות אפילו בעניין הזה, הוא הרגיש שיש ציבור יהודי חלש. מכל מיני סיבות, הגלות החלישה אותו, השואה החלישה אותו, ההשכלה החלישה אותו, המון המון חולשה. אם אני הייתה כאן יסוד של גבורה, עמוד סדרה יציב, אז מסביב לזה לאט לאט התקבצו כל הניצוצות שלה, שבתוך החולשה הזאת, והעסק ילך יתעצב ויתפוס נפח. זה מי כזה, כמו שאני בא לזה ג'לי כזה, למה הם עוזרים כאלה, ואני מציב לזה איזושהי עמוד, ומסביב לזה הולך ומתגבש משהו מוצש. ואני מודה שאני לא ראיתי ככה. למה אני לא ראיתי ככה? כי אני חושב שמול העמוד של הרב צודה יש עמוד אחר. אני לא מסוגל להתייחס לראש להקים את המדינה כשהיה ממש בתור התכחסות לאלוקי ישראל, בתור משהו סתם חולשתי. זה משהו רציני, עם משקל. זה שאם יש איזה שורש בקטר בעל מודע, לא יודע, המודע זה שורש חשוב מאוד. זה שהמודעות היא כזאת, אני לא חושב שאפשר לרפות צבר בת עמי על נקלה בלי להבחין את עצמנו מהדבר הזה, ועל ידי זה שכל הזמן נגיד זה מצטרף לקדושה, זה שייך, זה, יש בזה משהו, אני חושב, של חוסר אמת פנימית, חוסר כנות וישרות בעמדה מול אלה שאנחנו רבים איתם, זה לא להתייחס אליהם מספיק ברצינות. נראה לי, אולי אני טועה, אבל נראה לי שיצא לי, אני יליד רמת אביב, זה מעניין מישהו. אני חושב שהעולם החילוני יחסית הוא די מוכר לי, כל אחד בחילוני שלו, כל אחד בערבים שלו, אבל בכל זאת תמיד הרגשתי שלהתייחס אליהם ברצינות זה יותר משמעותי. זה יחס יותר עמוק, יותר כנה ויותר קשוב, ויותר גם בסוף יכול לבנות משהו ביחד. כמו המשל המפורסם שכתוב בספרים על הניסור, שאם לא מנסרים, אם לא ינסו את אדם חווה, אז לא יגן עם זיבור. אז היא בחינת זנב. אם אין איסור, אין יכולת להתייצב פנים אל פנים. אז בסדר, אני מבין שאנחנו שופטים כאן מציאות שהיא מורכבת עד אינסור, ומאלה כל אחד יכול לבחור על מה לשים את הפוקוס, מה לראות עיקר, מה לראות אפל. אני לא יכול להגיד בזה יותר קצת.
אבל דווקא
בעבר
הציור, אתה בוחר באותו
מה
שלפני רגע היה חשש
גנב. אבל הציור זה שצריך לעשות. אני אומר פעמים. גב אל גב אנחנו מתנסרים, ואז מסתובבים פנים אל פנים. בדיוק.
כדי לבחור בה.
כן, כן.
אתה רוצה לבחור
בדימה,
לא, לא, לא.
כן, תשמע, כשהמשיח לבוא, כמו שאלה, לא, אני אביא דוגמה, כשהמשיח לבוא, השאלה המודניקית הזאת, איך הוא יישא בכביש הציונים שללו או לא? אני מניח שכן. אני חושב, אני לא יודע אם הרבה מסעד כבר מסכים לזה, אבל מתחתיו, הייתי אומר שכולם מסכימים לזה, אני חושב שלא, כי יש איזה סיפור שעד בירושלים, אני לא זוכר ציוני, והסתכלו מהחלון, ראו את כל הבניינים, אז הרבה מסעד נרשה לדור, מה עם כל הבניינים האלה כשהמשיח לבוא? אז הוא אמר לו, כן, כל אימא לי, יהודים קשרים וכו'. אז הרבה מסעד לא אמר, ככה זה השמוע, אז הוא אמר לו, שזה יחדה ויבנה מחדש. אבל אם לא נגיד בראש של הרבה מסעד אומר, שיחדה ויבנה מחדש, אז מכאן ואילך, זה לא רק פרשנות על העתיד, זה גם פרשנות על העבר. מה זה נקרא שאני מתנתק, ומה זה נקרא שאני לא מתנתק? אם אני משלם מיסים, אני לא מתנתק, בכלל לא מתנתק. אם עכשיו אני רוצה, אני לא יודע אם אני אצליח, השם יעזור. אם אני אצליח להקים ישיבה בנוצרת עילית, שלפי דעתי זה מצב היום ונורא שם, יש שם, סתם אני מעורר כאן אנשים, יש לו איזה עניין בזה. יש שם 30,000 יהודים פחות יותר מול 450,000 ערבים, זה לא רק בעיה מספרית. זה נפל פחד הערבים על היהודים שם, יש שם יער, שכחתי את השם המקורי שלו, כולם קוראו לו יער האונס. רק שתבין את המצב שם. ואם אני בא לי ללכת לשם, ומי שעורר אותי לזה זה ארגון השומר החדש, אז איך אני מגדיר לזה? בעד המדינה או נגד המדינה? מה אכפת לי? אני אומר, לא אכפת לי. לא אכפת לי, תקראו לזה בעד המדינה, נגד המדינה. זה ברור שזה צריך לעבוד הרבה עם כוחות מתוך המדינה, וברור לי שגם אי אפשר לקבל את הקריטריונים שלהם. שם המשטרה היא ערבית, ברור לאן היא נוטה, ומי משתפת פעולה, ברור מה קורה כשאתה סומך על המשטרה, ברור מה קורה כשאתה מקים ארגון כזה שקוראים לו השומר היהודי, שזה הופך רבבות רבבות דונמים, מספיק עם כמה מאות מתנדבים פעם בשבוע, כבר גאל כמה רבבות דונמים לטובת היהודים, וכולי וכולי. אז אתם יודעים, זה רק מה שאני רוצה להגיד, בעיניי הקריטריון זה לא אם המדינה אמרה כן, כן, המדינה אמרה לא, 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 הקריטריון זה מה שאתה חושב באמת. ולפי דעתי הסיכוי להציל את המדינה, זה צריך להציל את המדינה מעצמה במובן של התודעה שהיא קיימת בה. אתם יכולים להגיד בצדק שהיא לא כל כך בתוך התודעה שלה, יכול להיות ביבי זה לא פנגוריון, ברוך השם בגלל זה שהמדינה לא כל כך מופנמת, נקרא לזה ככה, הערכים שכתוב במשרד החינוך וכולי וכולי, לא לגמרי מופנמת, אשרינו, בסדר. אבל זה, אתם יודעים מה, סתם בתור דוגמה, הם רואים שזה הפנים של הקודש ברוך הוא, זה בתור דוגמה. כשרואים את עולם התשובה של היום, הרב זה צפה שעולם התשובה יזרום דרך הפנים האלה, של התחדשות העברית בארץ ישראל. כשרואים את עולם התשובה של היום, זה נכון שמי שנהיה בעל תשובה בסוף נהיה ימני, כמעט תמיד, אבל זה כמעט לא קורה הפוך. זה גם לא קורה הפוך משום כיוון, זאת אומרת, התעוררות הלאומית נקרא לזה ככה, לא מביאה את האנשים לתשובה. אפשר להגיד בצדק, שהם לא היו פה בארץ ישראל, הבא מרקם בכלל לא מתאום, הם מתארים היו הולכים להיות איזה הודים, או אני לא יודע מה. יש הרבה אמת בזה שהתשתית כאן יהודית, היא גורמת לאנשים לחזור בתשובה לילדות, וזה אני מסכים לגמרי, כמו שאמרתי שאני בעצם היהודים התקבצו פה. אבל להגיד שהפנים של הקדוש ברוך הוא, נראה לי שאם כבר מדברים על רוחב ועל זה, הם הרבה יותר רחבים מהמדינה. ואם אני אדבר על זה במושגים של גדולי ישראל, אני בכל אני בא, לפחות אני לומד הרבה רקע חסידי, יש שם מושג מאוד חזק של צדיק הדור, ומאוד קשה ליצור כמוני להתחבר בימינו למושג הזה. אז אני מודה שעיקר ההרגשה שלי, מה שקדוש ברוך הוא עשה בדורות האחרונים, יש לנו בספקולציה, אבל שקדוש ברוך הוא רצה להגיד את עצמו, הוא לא צריך להגיד את עצמו על ידי צדיק אחד. מרוב שזה דבר כל כך מורכב, אז הוא שלח אותם כמה צדיקים, ולא להגיד את עצמו על ידי צדיק אחד, לטעמי, זה גורם לי את היחס למדינה, שאני לא מסוגל, אני לא ענייני להתנתק מהמדינה וכו', אבל אני גם לא יכול לראות בה את נקודת המשען של ההתקשרות אל השם.
אבל עצם זה שיש התנתקות כזו, שחייב שיהיה לה איזשהו תרבינות,
נכון, נכון.
האם זה לא, תיקח את בצורה הכי הכי תשפיטית, האם זה לא, אתה לא מסכים שזה, האם המדינה צריכה לחבר, עזוב את הבתים, המדינה צריכה לחבר, או שצריך איזשהו תהליך של צמיחה בתוכה ולהגיע עד שצריך לחבר?
שבא, אני לא יודע מה זה יקרה חורבן, אני צריך לציור הפוך, תאר לעצמך שמדינת ישראל יקרה מצב, נגיד שרפול היה נבחר ראש ממשלה, הוא הציג את עצמו לרשות הממשלה, נגיד שהיה נבחר ראש ממשלה, ואז היה מתברר מה שטענו, הוא אמר שזה לא אכפת לו, יכול להיות שזה נכון, זה לא אכפת לו, שהתברר שהוא גוי, נגיד, סתם. ונגיד עוד כמה נגידים, נגיד שבעקבות שינוי חוק השבות במסגרת הסכם שלום פלסטיני, נהיה גם חוק שבות הפוך, כאילו להחזיר אותם, את מי שרוצה מהם, שהיה כאן שנה 48, ופתאום הרוב נאבד כאן לגמרי. אז אני אגיד שהמדינה נחרבה, נבח לצערי לא נצטרך להגיד שנחרבה, כי זה מובנה בתוכה שתהליך כזה יכול לקרות. זה לא שכדי להפוך, ליצור תהליך שהגויים קובעים פה מה יקרה, צריך חורבן. זה לא, זה ממש מובנה בה. למה אני לא שזה מובנה בה? כי גם היום בשיטה הדמוקרטית המצב הוא שהמון המון החלטות נקבעות בגלל הגויים, בגלל שיש מיעוט יהודי קטן שמצטרף אל הגויים, הוא יוצר רוב, ממילא הוא מאלץ את כל שאר היהודים כל הזמן לנוע לכיוון הזה סטטיסטית, כדי שהם יוכלו לשרוד את החיבור הזה שבין יהודים לגויים במושגים של רוב ומיעוט. אני לא מצליח להרגיש שהעסק הזה, לא מבחינת המחויבות שלו, אפילו לא מבחינת המציאות שלו, הוא כבר יהודי. הוא בדרך, נמשל לבטח, אני אומר, הרב זה צהל חדד גם כשהעסק עבר מהטורקים לבריטים, היה שם תפילת הלב גדולה, אני יודע מה, בטח שזה בדרך. אנחנו כך טובה, כאילו, זאת אומרת, רוצים שיהיה כאן משהו יותר התעצמות יהודית ונוכחות יהודית, וכמו שאמרתי בשנבי, והכל, בכלל לא התייאשתי מזה, אבל יש הבדל מהותי לפי דעתי בין לא להתייאש לבין לקבל את זה.
זה שחור או לבן, השאלה היא בין...
אוקיי.
אתה מציב את זה בין חוסר מעש כללי ביחס למדינה, בין גישה של חוסר מעש למצב הקיים, לגישה של קנאות לכיוון אחד, אבל יש... יש תחומים באמצע.
אני רוצה להגיד מה אני מתכוון באמת שמדברים על חוסר מס ומס. זה הרגשתי, שוב, באמת אפשר להגיד שזה מינונים. הרגשתי, בגלל התפיסה שלי, הרבה יותר פורה אם אנחנו נפעל לייצר מה שיותר מערכות עצמאיות מאשר נפעל בתוך המערכות. הרבה יותר חשוב משופטים דתיים זה לייצר מערכת משפט של דין תורה. עכשיו זה דבר שקשור במסירות נפש, לפי דתי בלי חוש בקנאות זה לא ייווצר. לא רק שזה לא כסף, זה לא פרנוסה, להיות דיין בדין תורה, זה גם, זה לסבול המון ביזיונות פנימיים, בינך לבין עצמך. כי כל אחד יודע שמערכת התורה של היום, היא צריכה להיכנס המון, להמון תקנות, המון, המון דינמיקה בשביל להפך לרלוונטי. והשאלה אם אתה הולך, אז זה לא הולך. עכשיו, כמו שאמרתי על, על משפט, אני חושב שזה נכון על תיאטרון, זה נכון על עיתונות, זה נכון על מיליון דברים. ושוב, אני חושב, גם מי שאני אקרא לו שהולך לצבא מבחינתי, מי שלא הולך ברוך הבא, מי שהולך ברוך הבא, אבל לדעתי בתנאי, זה תנאי הפוך ממה שאתה אומר, שהמפקד זה לא הצבא, המפקד הפנימי שלו זה מחוץ לצבא, כי אני, אין לי שום אמון בזה שהצבא, קול של הצבא זה הקול של כנסת ישראל. אני חושב שאחרי מה שקרה כבר זה, זה כמעט מיותר להגיד את זה. זה, ואני חוזר שוב למה שאמרת על המדינה כמדינה. נגיד שאני חי היום בימי הנביאים, איפה אני נמצא? איפה אני נמצא? לכאורה, יהודי כשר, הוא נמצא עם הנביאים, הוא נמצא בעמדה שאכפת לו שהעסק הזה לא יחרב, אבל שהוא מלא תוכחה כלפי הדבר הזה, והוא מלא גם תחושה שזה מונח על קרעי תרנגולת, ושזה בכלל לא בטוח יצליח, ושהנושא זה לא להעצים את זה במובן של קיום רגיל, ניטרלי. ההנחה הזאת, נגיד, סתם, שדברים שהעיקר זה אחדות. אתם יודעים מה, אני אספר גם קטע ש... בי זה מאוד עליי, יש ספר, בית מדרש פה, כן, בכל זאת, אני אזכיר אותו קצת במבוכה, אבל יש ספר שקוראים לזה אברהם אפנר ספר המפורש, מישהו פעם נתקל בזה? טוב, אני מניח שמגיעים לעולם הבא גם בלי זה. אז בספר הזה יש קטע שאני רוצה לצטט אותו, לא בדיוק, אני לא צריך את זה לא יותר, ואני אתן טיפה רקע. הספר הזה מתאר פגישה של אברהם אפנר, הוא תסרטי שהתחיל להיות סופר כזה, הוא כתב כאילו בגוף ראשון. הוא מתאר שהוא פגש בשפת הים איזה יהודי שבזמן השואה היה מוכבר בתוך טירה, בתוך קיר כפול. וזה היה חדר כזה, פעם ביום ראו היד שמושיטה לו אוכל, וזה היה המגע האנושי היחיד שלו. מה כן היה? שמעתה שם ספרייה ענקית. ענקית ענקית. כמה שנים הוא יצא וקרא ספרים. כל הסוגים והמינים. אחרי זה כל החיים שלו מכאן ואילך, היו מין ברור ומתח כזה על היחס שבין החיים לספרות. מאוד ככה. מאוד... הספר מסביב לעניין הזה. אז תוך כדי הנושא הזה, אז אברהם אפנר מעלה הדיגים משלו. אז הוא אומר, לפעמים שואלים סופרים גדולים, מי הכי השפיע עליך? מי הכי ייצב את אישיותך? אז אחד אומר דוסטויבסקי, אחד אומר קפקא, אומר, עליי הכי השפיע ניל סולגרסן. כך אומר על עצמו. אומר, ספרות הילדים השפיעה עלינו הרבה יותר מתורת אמנו, מוסר אבינו, שלא לדבר על המורים בבית הספר, יותר ממדריכי תנועת הנוער, התמיע בנו המון ערכים וכו'. ותוך כדי שהוא, תקרא זה מתמוגג על התגלית המעניינת הזאת, שכמה ספרות הילדים בנתה אותו, אז הוא עושה רגע, הוא נבהל רגע. הוא אומר, כי תחשבו רגע על, הוא אומר, גיבורה באהובים של קשנר. מי מאיתנו לא הזדהה או התיידד עם אחד עם אמי, אחד עם זה, מי שמכיר אמי והבלשים, אמי וזה, כל הגיבורים הידועים של קשנר. הוא אומר, ילדים שווים, אין לי מילה אחרת להגיד, ילדים שווים. הוא אומר, ותחשבו, הוא כתב אותם ב-33. זאת אומרת שזה סופר אמיתי, זה סופר שמספר את החיים, שזה דמויות אמיתיות, לא משנה שהם לא היו. אז בני כמה הם היו ב-39? הם היו בגיל גיוס. אז איפה אמיל היה ב-39? בדלת חדרה של אנה פרנק עם הרובה, ברושם היה מהאופנוע, הוא בטח הצטרף לאסס, הוא פורס אותה מאוד יפה ככה, את הדמויות. משלב אותה מאוד יפה בתמונה של 39. אז הוא אומר, תסלחו לי, ככה אומר, תסלחו לי, אבל כמה שאני חושב אני, על הדמויות האלה, אני לא רואה אף אחד מכל הדמויות החביבות האלה שאתה מסוגלת לתקוע סכין בגבה של האומה הגרמנית. ככה אומר. אין להם את זה. אני מודה, אני אומר, כשאני קראתי את זה, יסתי פתאום היי כזה. הסתכלתי ימינה ושמאלה, ואמרתי, אני לא רואה כמעט לפחות אף קבוצה בחברה היהודית שלא תסוס לתקוע סכין בגבה של האומה היהודית, אם רק יהיה נדמה לה שאומה היהודית סוטה מיהודיה. כי אנחנו באמת היהודים חווים את עצמנו לא כקודם כל מציאות, על גבי זה טוב נראה לאן נלך. אלא אם אנחנו לא הולכים נכון, אז אנחנו מתים. וזה מה שדיברתי כשדיברתי על קנאות. קנאות זה התחושה שלך, שזה קיומי לך להתקשר. והציור הזה שנגיד שהעיקר אחדות, זה ציור שבאיזשהו מקום אומר בדיוק הפוך. העיקר שנהיה משהו יותר, שנהיה מציאות משהו יותר חזקה. מכאן בא אליך טוב, אתה אומר ככה, אתה אומר, דווקא מעניין, נראה, כאילו, למה לא כזה? העיקר שנמשיך להתקיים. והצינית הזאת, שהעיקר שנמשיך להתקיים, היא מרחפת כל כך חזק, הרבה יותר מאשר הפרטים של הוויכוחים. העיקר שהעסק ימשיך. ואני חושב שאנחנו כיהודים, זה לא אנחנו, זה לא אנחנו, סתם העיקר שהעסק ימשיך. להגיד יותר. צריך לסבלנות, צריך לה, צריך בשלבים, צריך פה, זה טענות רציניות, משמעותיות, נכונות, כל מה שאתם רוצים, הכל נכון, זה באמת צריך המון יישוב הדעת ושיקול, עד כמה זה מקדם שהולכים ככה, ועד כמה זה משיג מי שהולכים ככה, ועד כמה צריך ללכת מימין ומשמאל והכל. מה שאני רציתי זה, כאילו, שצריך נורא נורא את הרגישות והדריכות לדבר הזה, שלא, בינתיים אנחנו נחים, אם נמצא מקום בטוח, ללכת נלך אליו, אבל בינתיים אנחנו ככה, אנחנו משתדלים לקיים את הקיים, זאת הקומה הראשונה, אבל לגבי זה נבנה קומות שניות, שלישיות ורביעיות. אני חושב שאין לנו עתיד. אני חושב שזה לא שאלות של קומות, זה שאלות של פנים וחוץ. וזה מת אם יש רק חוץ בלי פנים. טוב, אני לא יודע איך נמאים. כן. אני אגיד לך, אני אומר לא פשוט, לפי דעתי אנחנו חיים בחברה דמוקרטית ביותר, יחסית. כל מה שנבנה יותר אלטרנטיבות ונתן יותר מוצלחות, החוק לא מפנה לנו, אנחנו יותר נצליח. כמו שאמר, אתם יודעים היום כמה מוכנים לשלם לבוררות של שופטים, של שופטים פנסיונרים. הם מרוויחים איזה מיליונים, מיליונים, כי מערכת המשפט היא תקועה, היא לא עילה ולא מוצלחת. למה שלא אנחנו נייצר את המערכת האלטרנטיבית? אבל צריך משזה המון להשקיע, המון אידיאליסטיות, המון אידיאליסטיות של לשקוע בתורה, ושל ראשים גדולים ששוקים בתורה, ואחרי זה מוכנים, כמו שאמרתי, אחרי כל כך הרבה שנים שלמדו, להתפרנס, לא כמו דעת שיקבל משכורת מהמדינה, אלא בסדר גודל אחר לגמרי. וזה נכון לכל דבר, זה נכון על תיאטרון, סליחה שאני מדבר מהמבט האישי המקומי שלי, כאילו שאני מכיר את זה מהזווית שלי, אבל זה ברור לגמרי, שאנש מוכנים לשלם למי שבא מבחוץ פי כמה מאשר מי שבא מבפנים. אפשר להגיד שמי שבא בחוץ זה הרבה יותר איכותי. קודם כל זה לא תמיד נכון. הדבר השני, השלם יש לך מסירות נפש. אם אתה מוכן להשקיע ולגדל, שגם אתה תהיה חוטי. זה, או שאתה לא מוכן. וזה נכון, תחשבו על כל תחום בחיים, על תיירות, על מה שלא רוצים. אם אתה תבנה המערכת האלטרנטיבית, אתה יותר ויותר תמצא חיים, ויותר ויותר יישבו אליך. אם אתה לא תבנה, אתה כל הזמן תשתדל להשתלב. אז כדי לשרוד את המיוחדות שלך, אתה תוציא את רוב האנרגיה שם, לפי דעתי. אני חושב נבח שזה נכון, אני אסביר מה אני מתכוון, חלול לי על האבסורד של מה שאני אומר, אבל אני מבין שאנשים חושבים שהסכנה של מדינת ישראל שסוריה תפתח במלחמה ומצרים תפתח במלחמה, אני חושב שזה סכנות יחסית היפותטיות מכל מיני סיבות. הסכנות פי מיליון יותר ריאליות, פי מיליון יותר ריאליות זה המלחמות של החץ והקשת. זאת אומרת של המוני ערבים שחוצים את הקו הירוק, בתור דוגמה, בלי נשק. אין מדינת ישראל שום כוח פנימי להתמודד עם זה, לדעתי. אין לה חוסן נפשי להתמודד עם מלחמות חצי אלימות כאלה. ואני חושב שבאמת, אם אנחנו כמו שאמרתי, אם אנחנו אכפת לנו מהארץ שלנו, ואכפת לנו שתהיה מזוהם היהודים, אנחנו מקיימים את היישובים שלנו ושומרים עליהם ומגינים עליהם, נכון שמבחינת הרמה הצבאית זה לא מפותח, כי באמת בצבא אתה מגיע לרבות הרבה יותר גבוהות, אבל אם אתה שואל אם צריך איזושהי אחיזה ביטחונית, בטוח לי. אני גם מודה שכשמתווכחים איתי על גירושים ועל פינויים, הגישה שלי, אני אומר לאנשים, אני לא יכול להכריח אתכם להישאר כאן. באמת אני לא יכול. אבל אין לכם זכות להוציא ממני. ואם אתם שואלים אותי איך אני אסתדר, אני אסתדר. אני באמת חושב שאפשר להסתדר. יש היום יותר בני ישע בצבא מאשר בני צבא בישע. יוש, ליתר דיוק. נה, בחיים אני כזה. אז ודאי לי שאנחנו צריכים להרגיש שאנחנו לא תלויים במערכת הצבאית באופן הטוטלי שהיום הציור שלנו שאנחנו בלעדים עבודים לגמרי. לפי דעתי זה לא נכון. אני אומר, זה לא סתם המצאה אישית, כאילו מדיבורים וכל מיני דרגות בחירות, אני יודע, זה לא... אבל צריך קצת לתת לאחרים, אני עושה, לא נעש לי, כי אני אשמח לו. נלך שם, כן. אני רואה את זה. חוץ מדבר אחד, אני חושב שזה מרגילה מאוד גבוהה לרחם על אנשים שמרביצים לך, ויש בזה גם משהו לפעמים לפי דעתי קצת לא תקין בדבר הזה. אבל זה נושא בסוגריים. אבל אם הבאתי את החסידים, בעיניי זה דוגמה מצוינת. מה אני מתכוון? איפה יש לי ציור של המון הרחבת אופקים? מה שזה יותר צדיקי. ואפילו הייתי חושב בהפשטה שאם אנחנו חושבים לאחד את כל העולם בצורה הכי אופטימלית, בצורה הכי טובה, זה היה לאחד בין צדיקים. הרבה יותר מאשר לאחד בין צדיקים לראשים. אם הצדיקים היו מצטרפים ביחד, אז זה היה הרבה יותר מוצלחים, התקשורת עם העולם הייתה הרבה יותר זורמת, הרבה יותר מתפעלים מאיתנו והכל. ולמה אני אומר שיש עניין לאחד בין צדיקים? כי שוב, אני חוזר לנה המסל, אני באמת, מה אני יכול להגיד? שאני בעד לחנך לצרות אופקים? לא. האם אני בעד לחנך שילדים, קודם כל, שזה הכל יתחיל מתורה? כן, אני כך חושב שזה הכי בריא. עכשיו, האיזונים, התמרונים, או כל מיני דברים כאלה, לא יודע, אני חושב שכמו שנגיד בשפות, נראה לי שזה לא כתוב בשום מקום בתורה, לא יודע, אבל נראה לי שנכון שתהיה שפת האם, ששפת האם תהיה עברית. למרות שיש המון יתרונות ללמד ילד שהוא קטן גם עברית וגם אנגלית וגם צרפתי וגם זה, ואז כשהוא קטן הוא קולט מיליון שפות וזה יצא לנו ילד רב שפתי, אבל בכל זאת אם יש לנו חוש בברית אז אנחנו רוצים שתהיה שפת אם ושיהיה מורגש שהיא שפת אם, היא בונה לנו את האסוציאציות ואת ההקשרים וכו', ומכאן מכאן להתפשט, כמו שרב נחמן אומר שיש אישה נביאה שזה עברית ויש אישה זונה שזה לשון לעד ויש אישה משכלת שזה לשון תרגום, שזה מין תיווך כזה בין העברית ולשון הזנות. בסדר, אז מה אפשר להגיד על הטענה הזאת שלא צריך להיות צר אופקים? בטח שזה נכון. מצד שני גם כל אחד יודע מאיפה באה צרות אופקים, למה העדות שלנו יותר צרת אופקים מפעם, כי היא חרדית, כי היא מבוהלת, ואפשר להבין גם למה, זה לא כזה פלא, למה היא מבוהלת? היא מבוהלת כי האיום הוא נראה נורא חזק, ונורא זה, אם פיתחתי מספיק כלים וכל זה, אני לא מספיק יכול להתמודד איתה. אז לכן יש פלונטר בעניין הזה, לכן אני מודה שלי אישית, אני לא הצדיק שהוא החוץ שדרה פה, אבל לי אישית יקרים הקנאים ויקרים מאוד המתעניינים בחוץ. אבל כשאני צריך לעשות סדר בדברים, אז ברור לי שלהתעניין בחוץ צריך לבוא לא ממקום ניטרלי אלא ממקום שופט. אנחנו יהודים, אנחנו אנשים שופטים. העולם המודרני מדבר כל הזמן לא לשפוט, כל הזמן להיות חבית שמכילה הכל. אני חושב שכמו שאתה אומר, צריך למצוא ניצוצות, צריך פה, צריך שם, כל זה בא מאיזשהו, כמו שאמרת, כמו קו, הקו שבוקע לתוך הצמצום. אחרת העולם לא היה נברא, כאילו זה אם מדברים מושגים האלה. ושוב, סתם בתור דוגמה, חינוך, אני יודע מה, אני חושב שהילדים שלי והחברים שלהם, בגלל שהם לא ראו טלוויזיה, אז הם יכלו בכתב דלת להתווכח על ההגנה והאצל והלכי בעניין הרבה יותר גדול מאשר חבריהם בני העיר. זה באיזשהו מקום, בגלל שהם נולדו בזילברמן, בגלל הטלוויזיה, אבל כל הזמן הם ידעו טוב לקרוא וטוב זה, וכל הם הראש שלהם בספרים, זה דווקא הגדיל להם את הראש. שוב, השאלה איך עושים את זה, איך מנתבים את זה, איך שומעים את זה, איך מטפחים את זה, איך גורמים לילד להיות סקרן בענייני מדע ולא רדוף בגרויות והישגים, שזה הורס את כל הניצוצות הטובים שיש. זה כל הדברים, זה דברים ש... אז לא בא, כאילו, איפה זה יצא דבר כזה? זה יצא ממי שלא לחוץ על זה, שאם אין לו בגרות אז הוא מת, כאילו. מי שמצייר את עצמו את החיים שלו, לא לגמרי כבולים לממסד, אז הוא יכול לחשוב על תוכנית לימודים שבה מתחילים ככה להיפתח לאט לאט דברים יותר מעניינים, זאת אומרת הדברים היותר מעניינים ויותר מסקרנים שבעולם החולי הם יותר מגדילים את הראש.
אנחנו נעשה תנא ושיעה.
בסדר, סליחה כל אלה שלא עניתי להם, לא אולי פחתו.
תודה רבה.